טוב, אנחנו ממשיכים לברר את סוגיית הרצון בעמוד קי"ח בשער רצון באורחות צדיקים. ממשיכים לברר את סוגיית הרצון כדי להתקדם לעבר המעלה שעליה אמרו חז"ל: בעולם הזה כלי ריקן מלא, כלי ריקן מלא, כלי מלא ריק. בעולם הזה דווקא כלי שהוא ריק הוא מלא. כן? דווקא מישהו בעל ענווה, דווקא הוא מלא, דווקא הוא יכול לקבל. בעולם הזה שהוא עולם של קבלה, לכן אנחנו צריכים למצוא את הדרך ליצור כלי כמה שיותר עמוק, כמה שיותר טהור. כן? לפי מידת היותנו כלי, לפי מידת היותנו, קלים, משתוקקים, קלטה נפשי, משתוקקים לשם יתברך, כך אנחנו יכולים יותר, כן, להיפגש עם מילוי רצונו. לכן רצוננו צריך להיות בתכלית הביטול. תכלית הביטול פירוש הדבר, כן, שאנחנו כנבראים, מבינים שאין לנו, חיות וקיום, כן? אין לנו חיות וקיום אלא על ידי ביטול לשורש, ואנחנו, כן, מבטאים את זה בכל פעולות חיינו. דוגמה, כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, אנחנו מתבטלים למה שבא להשפיע עלינו. החוכמה האלוקית, כן, היא בתוך התורה, ואנחנו מתבטלים כדי שנקבל את התורה. כלומר, בתוך הלימוד אנחנו מבינים שיש פה מעמד של משפיע ומושפע. הגישה שלנו לתורה, הגישה הנכונה לתורה, אומרת שבתורה בעצם מסתתר רצונו יתברך. מתוך ההבנה הזו שבעצם הוא המשפיע, אני בוחר להיות מושפע. כי אי אפשר שני מלכים בכתר אחד. אם אני לא תופס את התורה כמשפיעה, אם אני תופס את עצמי חכם כמו התורה, או גם לי יש זכות לדבר, כן? לא רק לריבונו של עולם, יש פה שתי משפיעים. ברגע שיש שתי משפיעים, אני כבר לא יכול לקבל. לכן, בכל מקום שאני מזהה, כן? את הכוח הבורא מתגלה, החוכמה האלוקית מתגלה בתורה, החוכמה האלוקית מתגלה בזולת, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. בכל מקום שאני מזהה את הכוח האלוקי מתגלה בבריאה, אני מיד נהפך להיות מקבל. בכל מקום שאני לא מזהה את הכוח האלוקי, בהכרח אני משפיע. כן? זאת אומרת, הענווה היא נולדת, היותנו כלים, כן? זה דבר שמתפתח רק מתוך האמונה הבסיסית של אתה בראת עולמך מקדם. אתה בראת, אתה משפיע, אתה מחיה אותנו. מאיתך מקור חיים, באורך נראה אור. רק כשהאדם מבין את עומק התלות שלו ברצון השם יתברך, רק אז הוא יכול לפתח רצון, מה שנקרא, לרצות. לרצות. להיות כולו במצב של תלות. אני תלוי בך, ריבונו של עולם. אני תלוי בשפע שלך, אני תלוי בחיות שלך, שזורמת אליי מעצם קיומך, שתולה בתורה, נמצאת בכל אדם ואדם, בפרחים, בדומם, בכל דבר ודבר שאיתו אני נפגש, מלוא כל הארץ חסדיך. חסרון בהבנה של הדבר הזה, כן, עד כמה הקדוש ברוך הוא בעצם משפיע ומתגלה אלינו, חסרון בהבנה הזו, הופכת את האדם מיד לגאוותן, מלא ברצון משפיע ולא רצון מקבל. רצון להשפיע ולא לקבל. כן? אני לא זקוק להשלמה במילים אחרות. אני שלם מצד עצמי. אני ממולא. זה דברי חז"ל. בעולם הזה כלי ריק, כלי ריקן מחזיק. כלי מלא אינו מחזיק. בעולם הבא כלי מלא מחזיק. בעולם הבא כל אחד בא, כן? ובעצם תלמודו בידו. בעולם הבא אתה בא כבר עם מה שהתמלאת בו. כן? לכן שואלים אותך, נסעת ונתת באמונה. כן? קבעת עיתים לתורה, צפית במרכבה. כלומר, חלקי השלמות, דרך ארץ, תורה וסוד. כלומר, בוא נראה כמה אתה מלא. בעולם הזה אנחנו רוצים לראות כמה אתה ריק. עד כמה אתה משתוקק. עד כמה קלטה נפשך. זה מה שנמדד בעולם הזה. עד כמה אתה פתוח לרווחה לקבל. בעולם הבא, בוא נראה, כתוצאה מן הפתיחה הזו, מה אתה מכיל. זה בעולם הבא. בעולם הבא. כן? כלי מלא מחזיק. ההקדמה הזו היא נועדה כדי באמת להזכיר לעצמנו את הדברים שאמרנו פעם שעברה, והנה זה בעמוד קוף י"ח, במילים מאוד מאוד, כן, בראש העמוד, מאוד מאוד מדן העי לאדם, שיהם מלא רצון, הוא מבטל דעתו מפני דעת חברו. הנה, פה זה משתקף יפה בדברי המחבר. אדם בעל רצון, כן? שיהיה מלא רצון. אדם שהוא בעל רצון, הוא מזהה, כך אמרנו, סליחה שאני פשוט חוזר על זה כל פעם, כי אני מאוד אוהב לחזור על זה, כל פעם שהם מרגישים את האמת שבזה. הלוואי שהיינו אומרים את זה כל היום. הלוואי, תאמינו לי, פשוט להסתובב עם המנטרה הזו כל היום כולו. רצון כללי, רצון כללי. הלוואי שיהיה אדם, יהיה בעל רצון, מלא רצון כללי, ואז הוא מבטל דעתו מפני דעת חברו. למה הוא מבטל דעתו? כמו שאמרנו, מכיוון שהוא מלא רצון כללי, הוא מתמגנט לכל הופעה אלוקית שהוא מוצא בסביבה. ואז מלא דעת חברו, איך, כן, מתבררת לו, או מושגת, או מורגשת אצלו, כדבר השם שמופיע באופי המיוחד של חברו. זה נקרא דעת חברו. אין הכוונה שהוא מבטל דעת חברו, שרוצה לגנוב, שרוצה לרצוח, שרוצה לנעוף, שרוצה לעשות שטויות. לא מזה מדובר. זה דעת חברו. הדעת זה הצד הגבוה שבחברו. הוא מזהה בדברי הזולת גרעין אמת. גם אם גרעין האמת זה לא מפותח, אגב, אבל הרצון הכללי שלו הוא כל כך מפותח, שהוא מזהה את גרעין האמת של דברי חברו הסבוכים בסיגים וקליפות. הוא מסוגל לזהות את כוונתו הרצויה של הזולת. כוונתך רצויה, אני מזהה את הכוונה הרצויה, למרות שהיא עטופה ומסובכת בעננים חשוקים. למרות זה, אני חודר פנימה, כי הרצון הכללי שלי מתמגנט, מזהה כל טיפת אמת שיש בעולם. לכן אני מבטל את דעתי לדעתך, כי יש לך את הזכות להביע את המימד האלוקי שבתוכך. זה מה שמשקף את הדעה שלך. הדעה שלך, הדעה של התינוק, של הנער, של המתבגר, זה לא משנה. הדעה שלו, אפשר להגיע מפה להשגה או להבנה מרחיקת לכת, שהדעה הזו יכולה, כמו שאמרתי, להיות מלאה בקליפות. כן? עד כדי כך שאני אפילו במובן מסוים, כן? זה אומנם לעיני האומה עכשיו, אנחנו אומרים את זה, אבל במובן מסוים אני מבטל דעתי לפני האפיקורס. שם ירחם שאמרנו את זה עכשיו, כן, אבל אתם מבינים את העומק. אני מבטל אפילו דעתי בפני אפיקורס, הרב קוק, כביכול במובן מסוים, לא, אני לא, עזוב את הרב קוק, לא יודע, לכאורה, בעל הרצון, הוא אפילו, יש מימד של ביטול הדעה בפני אפיקורס. מה זאת אומרת לבטל את הדעה בפני אפיקורס? לבטל את הדעה בפני החלק האמיתי של האפיקורס, החלק המוחה, כנגד קטנות האמונה, שם אני מבטל את דעתי. עד כדי כך יכול להיות מצב שבעל הרצון, שכל כך רוצה לספוג, כל כך רוצה לספוג את האמת, יהיה בו מצב של ביטול דעתו בפני איזה פן, איזה רובד באפיקורס, אותה הכוונה הרצויה של אותו אדם המביע דבריו בדברי כפירה ולעג, בקינטור ועזות פנים, לא יומן. בעל הרצון הכללי יזהה אפילו שם, זה לא המצאה שלי, כן? כיוון שאני אחזתי במילים האלה, אז פתאום הזכרתי ברב קוק. הנה, אני מיד צריך לתמוך את דבריי באילן גבוה, כי אחרת עוד יפטרו אותי, אבל הנה. אומר הרב קוק את הדברים האלו, אפילו בצורה הרבה יותר. כן, פה, בדברי הרב קוק, במוסר אביך, מוסר אביך במידת הסבלנות, כן, הרב קוק קורא לבעל הרצון המלא, הרצון הכללי, הוא קורא לו סובלני. שם הוא קורא לזה סבלנות. מעניין. הסבלן מלא אמונה. הסבלן מלא אמונה, שם בלשונו. אבל זה עינוח, זה בעל הרצון הכללי. זה בעל הרצון הכללי. והוא אומר שמה, בואו נראה עד כמה הוא מבטל דעתו לדעת זולתו במובן העמוק שתיארנו כעת. עד כמה בעל האמונה הסבלני, בעל הרצון הכללי, מבטל דעתו לכל בחינת אמת שמופיעה במציאות, ואפילו בחינת אמת שמופיעה בעזי פנים שבדור. זה נוכל ללמוד מדבריו של הרב פה. מוסר אביך, עמוד פי ד', במידת הסבלנות, הסבלנות חמושה היא באמונה רבה מאוד, עד שהיא מכרת, שאי אפשר כלל שתתרוקן הנשמה מכל אור קודש, כי חיי אלוקים חיים, הנה, ממלאים את כל החיים. אל תיכנע לחיצוניות הכפירה, דע לך. בזמן שהוא מדבר דברי כפירה, מתחת לוחשות גיחלים. הגיחלים, הניצוץ. הניצוץ של האור האלוקי המופיע בנשמתו, ועושה דרכו אל המציאות הגלויה, נכון שבדברי כפירה, אבל כוונתו רצויה, אף שמעשיו לא רצויים. במעשיו הוא מנסה לבטא את כוונתו, אבל אין התאמה בין המעשים לכוונה. לכן זה יוצא בצורה של כפירה. אבל אם תתבונן בדברי הכפירה, אתה תגלה שבתוך דברי הכפירה יש תביעת אמונה. ממש, בתוך דברי הכפירה. יש תביעת אמונה. אלא כך הוא מבטא את תביעת האמונה שלו, כי איש לא לימד אותו איך לבטא את זה בצורה אחרת. כך רואה הסבלני. הסבלן, הסבלנות חמושה היא באמונה רבה וכו'. כי חיי אלוקים ממלאים את כל החיים. ועל כן גם במקום שמתגלים המעשים בהירוס, מעשים רעים, ובמקום שמתבלטות הדעות בכחש, דעות כפרניות, יש בהכרח בתוך הלב, ובמעמק הנשמה, אור חיים של קודש תמיר. תמיר זה נעלם, פנימי. שהוא מתגלה בצדדים הטובים שאנו מוצאים בפנים רבות, גם אצל הסדרות, השדרות החריבות שלנו. מי אלו השדרות החריבות שלנו בציבור הישראלי? נגועי הכפירה ואכולי הספקנות. זאת אומרת, נגועי הכפירה ואכולי הספקנות, שאתה עומד מולם ברצון כללי, של נעליך מעל רגליך. כי יש פה התגלות אלוקית. אסורה ואראה את המראה הנורא הזה, שאתה נפגש עם כופר בישראל, כבר אמר הרב במקום אחר, במידת האמונה, במידות הראיה, מידת האמונה, שהכופר הגדול ביותר בעם ישראל, הוא מאמין גדול יותר, מהמאמין הגדול ביותר שבגויים. הוא מביא שם את יוסי משוטה, ויקים איש צרורות, שני פושעי ישראל, אילו שבשעת מבחן, לא היו מוכנים לגעת במנורה, להיכנס ולהוציא את המנורה לשבעים הרומאים, ועל זה הם נידונו למיטה, וסופם גילה על תחילתם, שבכיוון שבסופם הם עמדו במבחן אדיר כזה, ממילא אנחנו יודעים שגם בשעה שהם היו חצופים ועזי פנים, קדושה נסתרת. היא זו שהנחתה אותם גם לקפור. לא יאומן. זה סוגיה שלמה, על רגל אחד זה כל תורתו של הרב קוק. זה עיקר החידוש שלו בדור כזה, שמשמשים בו בערבוביה אור וחושך. כאשר האור, זה האור הפנימי של הכוונה הרצויה, והחושך זה אותם התלבטויות וחבלי לידה של נשמת הדור. אז נכון, חבלי הלידה האלו הם רצופים ביסורים נוראים ומעשים משונים ודרכי חיפוש שאוזן לא שמעתה, חוץ פייסג. אבל כל הדחיפות האלו, כל הסגנון המעשי הזה, התרבותי הזה, כל הסגנון המעשי הזה שהוא מלא בחטאים, הוא יונק מנקודה פנימית. זה יודע האדם בעל הרצון הכללי. אז פה אנחנו קצת, איך אומרים, צריך קצת לקוק את אורחות צדיקים, צריך כאן לבשל את זה קצת, להביא את זה, כן, לבית מדרשו של הרב, אבל אני חייב לומר שבלי להתאמץ יותר מדי, יש סימוכין בדברי הרב קוק לדברים האלו, לא שאותו מחבר צריך סימוכין מהרב קוק, הוא קדם לו אפילו, ומעידים עליו שהיה אדם עצום וגדול, וכל דבריו דברי קבלה, כן, אין שום ספק, אמנם הוא לא חותם את שמו, אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל לא נחלקו חכמי ישראל שהספר אורחות צדיקים הוא ספר קדוש וטהור, אין בזה בעיה, כן? אבל אנחנו מדי פעם ככה נוהגים קצת לקחת את חומרי הגלם שמצויים כאן, להכניס לתוך מטבחו של הרב קוק, להעיר את הדברים, להעלות אותם, כן? להעלות אותם למקום יותר כללי. ואני חושב שמה שקראנו כאן, זה שישמע לכם מוזר, אחרי כל הטיול שעשינו בכתבי הרב, אז פתאום עכשיו אנחנו נחזור למשפט הזה, כן? שמע לנו קצת, כן? אבל באמת הדברים שייכים זה לזה. בואו נחזור על המשפט. מאוד מאוד מידה נאה אל האדם, שיהיה מלא רצון ומבטל דעתו מפני דעת חברו. כן? מלא רצון ומבטל דעתו מפני דעת חברו, רק אחרי שהוא מלא רצון, ממילא הוא כלי פתוח כדי להכיל את כל גווני האמת שמופיעים בכל אדם ואדם. כל אדם ואדם, רק לצורך השלמה רק, שימו לב מה שאמרנו, כלי ריקן מחזיק, זה באמת מתבטא בדבריו, שיהיה מלא רצון. הרי רצון, שאדם יש לו רצון, כמו הרצון פה, איזה רצון זה? זה רצון לקבל. זאת אומרת, אני ריק. רצון מבטא שאתה ריק, נכון? ופה הוא קורא לזה מלא רצון. רצון זה ריק. אז למה אתה קורא לזה מלא רצון? כן? זה דבר והיפוכו. מלא זה מלא, ורצון זה ריק. אבל זה מה שאמרנו. פה הוא מרמז לבחינה של מי שהוא ריקני, הוא מלא. כל מי שיותר ריק, יותר פנוי לקבל עוד ועוד הערות, כן? עוד ועוד גילויים אלוקיים שמופיעים במציאות, מופיעים בחברה האנושית, מופיעים בתורה, הוא יותר מלא. לכן זה נקרא מלא רצון. מלא ריק, או ריק שבאמצעותו אתה מתמלא. זאת אומרת, הסתירה הזו, בתוך דבריו, היא מעוררת אותנו לחשיבה, איך ייתכן שריק ומלאות יופיעו בהקשר אחד. אבל זה מתאים מדברי חז"ל, כן? מידת בשר ודם, כלי ריקן מחזיק. זה שייך לדבר הזה. כן, נדב. מה אתה אומר? יפה, ברוך השם. ברוך אתה, אדוני אלוהים, לך עולם שהכל נהיה מלואו. יש עוד שאלות על הדברים האלה? טוב, נמשיך. זה חוב שקצת היינו חייבים לפעם שעברה, להפיש את המשפט הראשון קראנו פעם שעברה. מאוד מאוד מידן העיים כן לאדם שיהיה מלא רצון, הוא מבטל דעתו מפני דעת חברו. ודבר זה גורם שהוא נאהב לכל, כשהוא עושה כרצון איש ואיש. בסדר? אמרנו פעם שעברה שיש עניין מיוחד, כן? אני רק אזכיר לכם, אמרנו פעם שעברה שאדם בא לרצון הכללי, בזה שהוא עושה כרצון איש ואיש, על הדרך שאמרנו כעת, הוא בעצם עוזר לכל אחד ואחד לבטא את עצמו בעולם. כן? הוא בעצם דואג לכך שנפשו של הזולת לא תהיה עשוקה. כי אין לך עושק גדול, שמעתי דמעת העשוקים, מה זה דמעת העשוקים? אלו שהרצון או הבחינה המיוחדת שלהם בעולם הזה, באו למלא פה תפקיד, לא זכתה לסיוע, לתמיכה, לעידוד ולעזרה שלך. כי באמת אף אחד מאיתנו לא מסוגל להוציא מן הכוח אל הפועל את רצונו, אלא אם כן הוא מקבל גיבוי מחברו לזה. איש לרעהו יאמרו יעזור, ולאחיו יאמר חזק. כן, נדמה, נכון? זאת אומרת, איש לרעהו יעזור, ולאחיו יאמר חזק, זה מבטא את ההצטרכות ואת ההזדקקות שלנו איש לרעהו. למה? למה? כי לפעמים הרצון שלי, אני יש לי תפקיד מסוים בעולם, אבל הרצון שלי הוא רצון סביל. הוא רצון סביל, מה שנקרא בכוח, בפוטנציאל. עכשיו, אני זקוק למישהו שהרצון שלו הוא יותר פעיל. זאת אומרת, אני רואה את הרצון הפסיבי שלך, ואני בא עם הרצון האקטיבי שלי ועוזר לו להתיילד. כן? יש פה רצון נולד ורצון מיילד. הרבה פעמים הרצון שלנו הוא רצון שנמצא בתהליכים של לידה. כל אחד מאיתנו מלא רצונות טובים. חלק מהרצונות האלה הם אקטיביים, הם כבר נולדו, כבר הוציא ראשו, הרי הוא כילוד. יש בנו רצונות שכבר הוציאו ראשם, אנחנו כבר מכירים את הרצון הזה, הוא כבר מדבר בתוכנו, הוא כבר עושה פירות בפועל, אבל יש עדיין בחינות שלא באו לעולם. אנחנו צריכים שביחס לרצון שלא נולד עוד, אנחנו זקוקים שסביבתנו תהיה סביבה מיילדת. אני צריך שהחבר שלי יהיה טיפוס כזה שהוא יכול להביא אותי לשלב הבא של הלידה. מה שנקרא המיילדות העבריות. לילד את הנקודה העברית שבתוכי. כן? אותה נקודה צפונה שהיא נמצאת בתהליכים של קושי, קושי של התגלות. אני זקוק לך. אני זקוק לך. בוא תאשר את קיומי. בוא תיתן חותמת הכשר על הבחינה הסמויה. תעזור לי, תן לי אמצעים. תן לי יד כדי שאני אוכל להתיילד. זה דבר שכל אחד מזקוק. לפעמים אנחנו בצד של המיילדים, לפעמים אנחנו בצד של הנולדים. הדבר הזה יכול במשך יום אחד אגב להתחלף כמה וכמה עשרות פעמים. בשעה 8:30 בבוקר אתה מיילד את החברותה שלך, בשעה 9 הוא כבר מיילד אותך. כן? זה כל הזמן יש להליכים. עכשיו מה קורה ברגע ששני אנשים הם צריכים מיילדים והם נפגשים ביניהם? יכול להיות בעיה. ברגע שגם אני וגם אתה בעצם נמצאים בחדר לידה, יש פה בעיה. יש פה, מה שנקרא, יש פה אחידות. לא אחדות, אלא אחידות. שנינו באותו המצב, וזה בעיה. אנחנו שנינו במצב של אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כן? הרבה פעמים מפגשים בין שני אנשים נולדים, יוצר מריבה גדולה על שטח מחיה אחד. כלומר, שניהם זקוקים למיילד. אבל כל אחד בעצם כאילו מצפה מחברו שיעשה משהו שהוא לא יכול. הוא לא יכול. ואז נוצר מזה איזשהו חיכוך גדול. יכול להיווצר חיכוך. כן? זה נוגע גם למצב של בחירת בת זוג, אגב. שבוחרים בת זוג, תמיד חשוב שחלק מן התכונות שלה ושלו יהיו תכונות משלימות. כלומר, שלא יהיה יותר מדי אחים לצרה. שנינו באותה הצרה. שניהם שוכבים פה ברחוב יפו על השמיכה ומקבצים נדבות. אין לאף אחד מהם יכולת להושיע את חברו. אז מה הם עושים על השמיכה? שניהם בעצם באותה הצרה. לא יכולים לעזור אחד לשני. לא יכולים. בתוך זוגיות וגם בתוך חברות, כן? חייב שתמיד יהיה בתוך מערכת היחסים הזו איזשהו בחינה של השלמה. אין בעיה שיהיה גם הזדהות, מצב דומה, אבל חייבים שאחד יהיה מסוגל לקדם את חברו. אז המהלכים האלו של רצון נולד ורצון מיילד, זה דבר שהוא מאוד מאוד שכיח. אנחנו לא שמים לב לזה אגב. אנחנו לא מודעים, לא קוראים לדברים בשמות. אבל אם נשים לב, נוכל לגלות את ההתרחשות הזו, את הדבר הזה, במשך, קוראים לנו הרבה פעמים משחילים. זה דבר מאוד מעניין, כדאי להיות מודעים לו. כי חסרון מודעות בדבר הזה גורם לעיכובים גדולים בתהליך היצירה של האדם. כן? אגב, חסרון המודעות קוראים גם לחוסר ידיעה את מי לקרב ואת מי לרחק. אתה תהיה חבר שלי. אתה לעת אתה תתרחק מעט. את מי לקרב, את מי לרחק. זה מאוד חשוב. לפעמים אני דווקא ארצה את מישהו שנמצא במצב שלי. שנינו בחודש השביעי. כן? דווקא יש עניין כרגע, אין מה שנקרא תמיכה. אני מקבל תמיכה, מישהו נמצא במצבי. לפעמים תמיכה זה חשוב, כדי שאני לא חושב שאני משוגע לגמרי, רק אני. רק אני בחודש השביעי. אז אני קורא לפלוני. תגיד לי, באיזה חודש אתה? שבי, שנינו מהלך של התיילדות. אנחנו לא יכולים להושיע אחד לשני, אבל להזדהות אחד עם השני. ואז שנינו נבקש איזה מישהו שיבוא, כן, מהחודש התשיעי, או שכבר ילד ומחזיק את תינוקו בידו, בוא ותיילד אותנו. חשוב, השליטה או המודעות לתהליך הזה, יש לה הרבה השלכות מעשיות, חברתיות וכן הלאה. כן, אז זה אמרנו פעם שעברה, בעניין של מלא רצון ומבטל דעתו מפני דחברו, ודבר זה גורם שהוא נאהב לכל, כי הוא מיילד את הכל. כשעושה רצון, כרצון, איש ואיש. אגב, למה כתוב כאן כרצון, איש ואיש? מה זה הקף הזו? מה זה הקף הזו? הוא לא כתוב שהוא עושה רצון, איש ואיש, אלא כרצון, איש ואיש. מה זה הקף הזו? קף הדמיון, נכון? מה זה כף הדמיון? הוא עושה כרצון איש ואיש, אבל, דיברנו פעם שעברה, שלמרות שהוא עושה כרצון איש ואיש, הוא לא מטשטש את האישיות שלו. לכן זה כרצון איש ואיש. איזו חכם מלומד? מכל, מם, כן? מכל ולא כל. כלומר, אתה חייב ללמוד מן הזולת, אבל אתה לא חייב להעתיק אותו. אתה לא חייב לחכות אותו. אתה לומד מכל, כן? חלק, כן? זה ממה חלקיות. אתה בוחר מה ללמוד כדי לפתח את אישיותך. החלק שאתה לוקח מזולתך עובר תהליך של טרנספורמציה, העברה ועיבוד פנימיים, ומרכז האישיות שלך משתמש בו כדי לגלות את עצמו. זה נקרא מכל אדם. אבל לא העתקה ולא לבושים, שאולים. אתה לא לוקח את הלבוש של חברך ומתלבש בו לגמרי, כתחליף לאישיותך. לא. אלא אתה לוקח מכל ולא כל. גם פה קירצון איש ואיש. זה מרמז שלמרות שאתה מלא רוח נדיבה ואתה מילד, זה לא בא על חשבון האישיות שלך. לא בא על חשבון האישיות שלך. אתה מוצא את הדרך גם להיות אתה עצמך וגם לעזור לזולת. קירצון איש ואיש. עד לפה הגענו פעם שעברה. שאלות, מי שרוצה להעיר משהו? כן. אם אתה ריק. כן, באופן כללי החיפוש ההשפעות במרחב החברתי האנושי, הוא צריך להיות בבחינה של הסובבה בשווקים. אמנם אני מסתובב, נכון? קודם כל, אני אחזור לשאלה, מחילה. זאת אומרת, אתה שואל, אם אני במצב שאני צריך ללמוד מאחרים, זאת אומרת שחסר לי משהו בהבנת עצמי. אז יש סכנה של ממש, שאני אחזור עם כל הלבושים של אחרים הביתה, ואני אהיה פשוט איזשהו שעטנז אחד גדול, קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה. אז זה בעיה, אתה אומר, זה בעיה. אז אנחנו משיבים על זה ואומרים, כשאדם הולך לחפש מאחרים, הוא צריך להיות מצד אחד. הוא צריך להיות במצב של, שאומר הפסוק, הסובבה בשווקים. הסובבה בשווקים זה מבטא את החיפוש שלו בחברה, אבל אבקשה את שאהבה נפשי. זאת אומרת, הוא יודע מה הוא מחפש. זאת אומרת, מצד אחד באמת הוא הולך לחפש כי הוא לא יודע מי הוא. אבל יש בו בהחלט הרגשה פנימית עמוקה שהוא בעל אישיות. זה נקרא שאהבה נפשי. עכשיו, יכול להיות, זה מה שנקרא, אף על גב דאי הוא לא חזי, מזל חזי. כלומר, הוא לא יכול להגיד בדיוק מה הוא צריך, כן? אבל מזל חזי, כלומר, בתוכיותו הוא מרגיש שהוא אישיות ייחודית. הידיעה הפנימית הזו עוזרת לו שכאשר הוא יתלבש בלבוש חברו, הוא יוכל להרגיש מתי הוא יותר מדי מעתיק ומחכה, כן? ומתי לא. עכשיו, זה לא, ייתכן שזה לא יהיה מיד. ייתכן שהוא יושפע מהתנהגות חברו, יום, יומיים ושלוש, או שבוע ושבועיים, ואחרי זה הוא ירגיש שמשהו כאן לא מתאים. אבל המרכז הנפשי שלו, האהבה הנפשי הזה, כן? האהבה הנפשי הזה, הוא מפלס לו דרך במהלך הניסיון והתהייה. ובאופן כללי אנחנו רואים דור שלם שמסובב בשווקים. וכאשר הוא לובש לבושים זרים, בשלב מסוים הוא ממצא אותם וזורק אותם, כן? ומזכך את תהליך החיפוש. יותר ויותר מדייק. פעם הבאה הוא כבר לא ייקח את הלבוש הזה. הוא רק ייקח חלקים ממנו, נכון? אנחנו רואים פה תהליך ציבורי, לאומי, כן? וגם פרטני ויחידי אצל כל אחד ואחד. אז הדור הזה הוא חמוש במצב הנפשי שנקרא מזלי חזי. אנחנו יודעים שאנחנו מחפשים את הייחודיות שלנו, את הבחינה המיוחדת שלנו. אנחנו יודעים את זה, אנחנו מרגישים את זה. במהלך החיפוש אנחנו נתקלים גם בחלקי השפעות שלא מתאימות לנו. בסדר, הקיבה הרוחנית שלנו מספיק חזקה לעשות את תהליך העיכול והבירור של הפסולת מתוך האוכל, וסוף סוף נעמוד על היסוד הבריא והטהור שנפשנו צריכה. כמה זמן זה ייקח? בחיי היחיד או אומה? יכול להיות הרבה זמן. אבל סוף סוף זה יתרחש. אתה צודק שכדי לסובב בשווקים, צריך להיות בעל, כן, הכרה עצמית יותר גבוהה. אבל לא דוחים את החיפוש הזו עד עת קץ. החיפוש הזה נעשה גם אצל בעלי נפשות, שהם רחוקים מבית המדרש, שהם רחוקים מהכרת עצמם, די במזלי חזי הזה, די בכישרון הפנימי של תביעת האמת, בכישרון הכללי, כדי להוציא לחיפוש הגדול. והנה, אתה רואה אנשים נעים ונדים בשבילים, כל אחד הולך לכיוון שלו, חיפוש אינסופי. אבל בסופו של דבר, החיפוש הזה יביא את כל היסודות החיובים, והנפש תדע להשתמש בהם. היא כבר תעשה את הסינתזה הנכונה, עם כל החלקים, כל המפגשים, כל הדברים. משלמים לזה מחיר, ולפעמים אפילו רבים חללים מפילה. התהליך הזה מפיל חללים רבים, כן? וגורם לחצייה, כן? של היציאה מחוץ לגבול ישראל. יש בזה בעיות, אבל בסך הכל, התהליך בכללותו הוא תהליך בריא מאוד. אנחנו רואים את התוצאות ואת הפירות שלו. שורה שלישית. והאיש הזה קרוב מאוד לדרכי התשובה. האיש בעל הרצון הכללי. מלא רצון. למה? האיש הזה קרוב מאוד לדרכי התשובה. כי כשהוא אוחז במעשה הרע, הוא בא חברו להוכיחו, הוא מתרצה מיד לעזוב הרע וחוזר למותיו. האיש הזה בעל הרצון הכללי, הוא קרוב לדרכי התשובה. מדוע? כי רצון כללי, כמו שאמרנו, הוא תמיד מחפש לראות במה עדיין לא קיבלתי את רצונו יתברך. במה לא קיבלתי את רצונו. כמו כן, אדם בעל רצון כללי, הוא מזהה את הזולת בתור, תמיד בתור שליח, בתור בעל מסר, הוא נושא בשורה מסוימת. צריך להיפתח. הרצון הכללי פותח אותי לכל תנודה שיש בסביבה. אני מזהה מה הוא נושא בקרבו. ושחברי בא להוכיח אותי, בשעה שאני אוחז במעשה הרע, כן? אני מזהה שהוא נושא, כן? איזשהו מסר. הרצון הכללי שלי פתוח. מה קורה לאדם שאין לו רצון כללי? שמישהו בא להוכיח אותו, מה הוא יעשה? הוא יהדוף אותו. הוא ירחיק אותו, כי אין לו כוח קבלה. הוא מלא בעצמו. אדם בעל רצון כללי תמיד פותח לשלום. הפתיחה שלו היא תמיד, בוא ונראה איך הקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. ואז הוא קולט שהוא בעצם מעביר לו מסר של תיקון. כן? אם כן, הרצון הכללי קשוב, הוא קולט את הזולת שבא אליו עם דברי תוכחה, נוצר פה איחוד והפריה, והוא חוזר בתשובה. אבל יש פה שאלה. מה השאלה? טוב, מדובר פה באדם שבעל רצון, שמקבל את התוכחה, יש הפריה וחזרה בתשובה. אבל מה השאלה? מה השאלה על האדם הזה? האדם במדרגה נפלאה כזו, איזה קושיה יש פה? מה? יפה. מה הוא צריך תוכחה? תסתכלו מה שכתוב כאן. הנה, רק תראו, אני אפילו בלי להסביר. והאיש הזה קרוב מאוד לדרכי התשובה. כי, תעצרו אותי מתי שמוזר לכם. אני קורא עוד פעם, תעצרו אותי מתי שמוזר מאוד. והאיש הזה קרוב מאוד לדרכי התשובה, כי כשהוא אוחז במעשה הרע, הוא בא חברו להוכיחו, הוא מתרצה מיד לעזוב הרע וחוזר למותיו. איפה לעצור? כשהוא אוחז במעשה הרע. מה לא ולרע, יאללה. זה מוזר. אדם בעל רצון כללי. המיילד... יפה. יפה. למה זה אוחז?
אחיזה,
זה רק תחילה
איזושהי נגיעה קטנה.
יפה. אחוז, איפה כתוב? איך אנחנו יודעים שהאחיזה זה משהו מאוד שולי ובקצה? אחוז בזנבו. שניים אוחזים בתלית. כל אחד אוחז בקצה אחר. אחיזה, נכון. איפה אנחנו רואים? נכון. איפה אנחנו רואים שאחרי האחיזה צריך פעולה נוספת? אחזתיו ולא ארפינו. זאת אומרת שאחיזה לבד זה לא מספיק. צריך עדיין ולא ארפינו. כן, נכון. אחיזה זה חיצוני. קורה פה דבר מאוד מעניין. לא בטוח שנצליח להסביר עוד עד הסוף. אבל גם אדם בעל רצון כללי, הוא יכול עדיין לאחוז בחטא. קודם כל, אנחנו שומעים פה, שכל הנגיעה שלו בחטא היא מאוד מאוד חיצונית. ראינו את זה באשת פוטיפר. היא תופסת, ואתה יחוז בבגדו. כן? של יוסף, נכון? היא יוחז בבגדו. כל היכולת שלה לאחוז ביוסף היא חיצונית בלבד, בבגד. בגד זה לבוש חיצוני. כן? יוחז בבגדו. זה הכל. הרואים אבל שאדם בעל רצון כללי הוא עדיין לא מלאך. אבל היצר הרע יכול לאחוז רק בחיצוניות. אבל תראו מה שקורה. זאת אומרת, הרצון הכללי שלו הוא רצון מקסים. הוא רצון נפלא שבדרך כלל מונע אותו מחטאים. בדרך כלל וכחץ שלוח אל הזולת, לסייע לו בהולדה. יחד עם זה, עדיין לא יצא הרצון הכללי והטוב אל הפועל. יש בחינות שעדיין, גם אצל הצדיק הזה, יש בחינות ברצון שלא נשלמו. כנגד אותו חסרון בהופעת הרצון הטוב, כנגד אותו חסרון, או במקום שלא נשלמה הופעתו, זה המקום ששם עדיין שולט צל. שם שולט צל. זה שטח הפעולה של יצר הרע. זה כל שטח הפעולה של יצר הרע. שם הוא פועל. ככל שאדם הוא בעל רצון כללי יותר גדול, יותר ויותר הוא מואר, יותר ויותר שטחי חייו מוארים באור גדול, ואין אחיזה לרע. בכל אופן, גם אצל אדם כזה, אפשר שלפעמים הוא אוחז במעשה הרע. אגב, כן, לדעתי יש פה גם הדגשה, עד כמה הדבר חיצוני, כן, זה נלמד לא רק מהביטוי אחיזה, כמו שאמרתי יפה באמת פה, כן, ורק, לא רק מזה, אלא גם במעשה הרע. כלומר, מה השייכות שלו לרע? רק במעשה, זה לא במחשבה. כל הרבדים הפנימיים שלו לא שייכים לרע. במעשה, בגדו, בדבר החיצוני, יכול להיות שתהיה לו איזה נגיע. יכול להיות. תהיה לו איזה נגיע. אז כי כשהוא אוחז במעשה הרע, הוא בא חברו להוכיחו, תראו איך הוא מכונה הזולת. איך הוא מכונה הזולת? חברו. למה? מי קורא לו חברו? בעל הרצון הכללי קורא לו חברו. הוא בא חברו. זאת אומרת, מראש יש פה חברות, יש פה התחברות. לא דבר ריק הוא מכם. שמעון שמוכיח אותי, לא דבר ריק הוא, אני מלא רצון. שמעון, אתה חבר שלי. וצריך להבין, שכאשר חברו בא להוכיח אותו, עכשיו אנחנו יושבים וקוראים פה את הפסקה הזו, כן, איך אומרים, כמו סטודנטים. אבל צריך להבין שמישהו בא להוכיח אותנו, זה קשה, זה קשה, זה קשה מאוד. ואני לא אמנע מספר לכם את הסיפור הזה עוד פעם, מה אני אגיד לכם? לפני הרבה שנים, זה קורה, זה קרה לי מן הסתם לפני כמה שנים, זה כן, סתם לי, ובזמנים האחרונים אולי, אני רק לא זוכר, אבל הסיפור הזה, לפני הרבה שנים, אני החלטתי, ביקשתי מהחבר שלי, מהחברותה שלי, שיעיר לי, כאשר אני לא בא בזמן, כן? כאשר אני חותק לפיו, בשעת הלימוד, בכל דבר שהוא, אני מבקש אוכל להעיר לי. סיכמנו שאני אעיר לו, והוא יעיר לי. אני גוזל את זמנו ומגיע באיחור. במהלך החברות אני מתנהג לא כראוי. כך קבענו. קבענו, סגרנו עניין, והנה היום הראשון מגיע. יום הראשון, לא רע. ברוך השם. נדמה לי שלא נספרו שום דברים חריגים, שום תוכחה לא הייתה. בינינו, ברוך השם. שני, שלישי, ביום השלישי, והיא ביום השלישי. אני מגיע ואיחור לסדר אחר הצהריים. במקום להגיע בשלוש ורבע, הגעתי בשעה 3:20. למה? יש לי אישה. אני צריך גם לדאוג לה. הלכתי לקנות במקולת, לקנות לה קצת תפוחי אדמה. אם הייתי מגיע ב-5 אחרי הסדר, אני ב-6 אחרי הסדר, כן? אז כבר כל התפוחים היו נגמרים, ואז לא הייתי יכול להביא את תפוחי אדמה לשבת. הלכתי להביא את תפוחי אדמה, בפתיחת המקולת, פתיחת המקולת, שיהיה תפוחים יפים, כמו שביקשה וזה. אני מגיע לשם 5 דקות לאחר מכן, הוא עושה ככה, מזמזם, ככה מזמזם, אני כבר, מה תכנן לי? וואי, וואי, וואי. אני יושב לידו, מסתכל עליי, נו, מה אתה אומר, הכל בסדר? אני אומר לו, בוא נתחיל ללמוד, עוד לא התחלנו ללמוד בכלל, נראה, יש לנו עד 6, בעזרת השם, נראה משהו. לא, לפני הלימוד, אני שואל, לפני הלימוד. ועוד לפני שפתח לו ספר, משהו לא בסדר, אתה מרגיש משהו לא נוח, לא טוב? כך הוא שואל אותי, ואני מרגיש פה בפנים כמו סכינים. איך הוא חוקר אותי? וואי, 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 וואי. ככה לא נעים, לא נוח כזה. מעמיד אותי ככה באיזה ביקורת. למה אתה מתכוון? שואל אותו. תחשב, מה? חייך, מה? אין לך מוח בקודקוד? תחשב. מה? אני מסתכל על השעון, אני רואה 6:20. אני אומר לו, חמש דקות האלה? הוא אומר לי, כן, החמש דקות האלו, אומר לי, הם גם שלי, גזלת לי אותם. הוא לא משאים אותי בגזל. אני מרגיש בפנים. אני לא יכול לעמוד בזה, קשה, זה קשה. אומר לו, זו בעיה, אני מבין שאתה לא מוכל. זה לא אני שלא מוכל, אבל אתה מבין את המשמעות של גזל זמן? אמרתי לו, שמעתי על זה. אז הוא הולך למדף, מוציא פלא יועץ. גזל. הוא פותח לי גזל. ערך גזל. ובכלל זה נכלל שלא יגזול את זמן חברו שקבע אמו ללמוד בפרטות איתו. ואם גזל לו, הרי זה גזל זמן. תסתכל, אני קורא. מחזיר את הספר לזה. אומר לי, אתה מבין מה קרה היום פה, כן? בוא'נה, זה הולך להיות עכשיו כל השנה. אני לא מסוגל. דוגרי, קשה לי. קשה לי. הפסקנו את ההסכם. חזרנו כל אחד לעניין שלו. לא חייבים בחובת תוכחה. אין כוח לקבל. אין כוח לקבל את התוכחה. היה לי קשה, היה לי קשה. היה לי קשה, והוא לא טיפוס קשה. נכון שהוא טיפוס חריף. טיפוס ממולח. עוד כזה, כן? עוד מוסרי, מוסרי. היה לי קשה לקבל את התוכחה שלו. אני בכוונה תיארתי את זה בצורה כזו, כדי שנבין שזה לא פשוט. זה כמו חרבות בגוף. תוכחה זה דבר קשה. עד שאמרו חכמים, תמהני אם יש מי שיודע להוכיח. והאחר אמר, תמהני אם יש מי שיודע לקבל תוכחה. לא פשוט. יש בתוכנו משהו. יש בתוכנו מהלך פנימי נפשי, שעדיין, הוא מבטא את הצד של האגו, של חוסר הרצון להשתנות. יש בנו איך לקרוא לזה? קשיות עורף. הרצון שלנו הוא לא רצון נקבי מספיק. הרצון הנקבי שאמרנו מקודם, ענווה, הוא רצון מקבל. הוא רצון מאפשר. האישה היא מאפשרת. אישה. מאפשרת. מאפשרת לבעלה. היא נותנת לו אפשרות לבטא את עולמו הרוחני. היא כל הזמן מאפשרת ומאפשרת. יוצרת כלים. עוד כלי, עוד כלי. כלים עוד רחבים שאפשר להכניס בהם תורה שלמה. את כל תורתו של הבעל. ערימות ערימות של תורה, של אידיאלים, של שאיפות. כל זה היא מאפשרת. כן? יש גם בכל אחד מאיתנו צד נקבי. הצד הנקבי שבנו זה הענווה. שאנחנו מאפשרים לדברים להופיע דרכנו, כמו שאמרנו פה במהלך השיעור בתחילתו. כל אחד מאיתנו, יש בו צדדים זכריים. יותר מדי השפעה, פחות מדי קבלה. יש בנו רצונות זכריים. רצונות שאומרים לסביבה, אני כאן שולט. ואתה לך אחורה, לך אחורה, תידחה, תסתלק. אין לך מקום, כי אני פה פועל. זה התחום הטריטוריאלי שלי. אני מנקה את השטח מהופעות אחרות, מנקה אותו, עושה אותו סטרילי. וזה אני בעצם מעקר את ההתפתחות שלי, כי אי אפשר שתהיה התפתחות במקום שאין פריון. בכל מקום שהכוח הזכרי דוחף יותר מדי חוצה, אם אני לא מסוגל להיות איתך נקבי קצת, להקשיב לך, אני רק רוצה להשמיע, לא יכול להיות שום לידה. אי אפשר שתהיה לידה. בכל מקום שאנחנו פעילים מדי, יש שם עקרות, יש שם קרירות, אין שם התפתחות בכלל. ואנחנו מרגישים את זה. התוכחה קשה לנו כל זמן שאנחנו לא מגלים את יכולת ההכלה, את יכולת הקבלה. לא מגלים את הרצון הכללי, במילים אחרות, לא מחוברים לנשמתנו. לכן הנשמה היא בלשון נקבה. הנשמה היא, זה לשון נקבה. כי היא מקבלת, מקבלת. שכל לשון זכר, כי הוא פעיל, הוא חוקר, הוא שואל. מה זה? למה? כמה? איך? איפה? מתי? מי? כל מה שואל. בשכל יש תכונה זכרית, ויש חשיבות. גם לפעילות בעולם הזה. אבל השכל צריך לשאול כדי לבוא למסקנה שאנחנו מה. כל הכוח הזכרי צריך לגלות בסופו של דבר שכולנו נקבות. כולנו ביחס לריבונו של עולם מקבלים בלבד. התנאי היחידי שאנחנו רשאים להשתמש בכוח פעיל זה רק כדי לחלות קוצים מן הקרם שאפשר יהיה לגלות עד כמה אנחנו נפעלים. זה המטרה היחידה. אין תכלית אחרת לכוחות הזכריים בתוכנו. במיוחד לכוח השכלי. בשעה שהוא... כל עניינו זה לגלות עד כמה הוא בעצם נפעל. השכל הנפעל קוראים לזה. בספר הכוזרי, הפילוסוף, השכל הנפעל, השכל הפועל. אנחנו כולנו שכל נפעל. והותר לנו להשתמש בשכל האקטיבי רק כדי לגלות עד כמה אנחנו נפעלים. עד כמה אנחנו נפעלים. עד כמה נשמתנו בעצם נמשכת אחרי הבורא, ממש כמו ברזל שנמשך אחרי המגנט. כברזל אחר אבן השואבת. להפסיק את כל המחיצות בינו לבין השם יתברך, עד שימשך אליו כברזל הנמשך אל אבן השואבת, זה המגנט. זה תפקידם של הכוחות הזכריים. וביארת הרע מקרבך. אין להם שום תפקיד אחר. לגלות את היחס הנקבי של הנשמה לבורא. אבל אם אני רואה שהמאמץ השכלי שלי מתפשט, שלא על המטרות האלו, שהמאמץ השכלי שלי הולך ויוצר דפוסי חשיבה והתנהגות שתלטניים, שאני מתחיל להשתלט על הסביבה, אני מתחיל לתבוע כבוד, אני מתחיל לדרוש יחס, יש פה בעיה. יש פה בעיה. זה אמת המידה. ולומדי גמרא, מיוחד, לומדי גמרא, או אנשים פעילים בטבעם, אפילו אנשי מעשה, שהם בטבעם פעילים, צריכים להיזהר מזה מאוד. בסופו של יום, לראות שהם לא יגביעו את הבמה שעליהם עומדים. עומדים עליה, מסתכלים על מגבוה, מגבוה, מסתכלים על אנשים. צריך מאוד להיזהר מזה. מאוד להיזהר מזה. אנשים נקבעים, יש להם את הבעיה האחרת. אם תעשו את החשבון, בעיה אחרת. אבל אנשים באמת, בעלי כוח השפעה ופעילות, חייבים יותר ויותר לדקדק באופי הפעלתנות שלהם. בין אם זה פעלתנות שכלית, בין אם זה פעלתנות מעשית. יש איזה שאלה? כוח, אדם שיש לו כוח נקבי הוא מאוד מאוד צריך להיזהר שלא ישתלטו. לא ישתלטו עליו. שלא ישתלטו. אלמנה, גר ויתום לא תענון. אף על פי, האיסור לגבי כולם. אסור לענות כל אדם ואדם. אז למה אמרה התורה דווקא לגבי אלמנה, גר ויתום? אומר רש"י שמצוי הדבר ביותר לענותם. אלמנה, גר ויתום. אלו שלושה מצבים נפשיים שגורמים לאדם, כן, שגורמים לאדם הלך נפש נקבי של קבלה. אין לו כוח לדרוש את שלו. האלמנה איבדה את בעלה, היתום את אביו, והגר עזב את הבסיס הבטוח שלו, את ארצו מולדתו. בא לעם חדש, לארץ חדשה. זה מצבים נפשיים לא פשוטים, שגורמים קצת לחוט השדרה להתכופף. אדם שנמצא במצב נפשי כזה, הוא במצב נקבי מקבל, ויתכן גם שיותר מדי. והסביבה ערה לזה, כי אנשים מחפשים איפה להזריק את ההשפעות שלהם. כמו הזבוב הים תיכוני, שהוא מכניס את הביצים שלו לתוך המשמש, כן? כן, אנשים מחפשים להזריק את הרצונות שלהם, להכניס את הנוכחות שלהם לתוך מקומות שאין שם נוכחות, אין שם חוט שדרה, אין שם כוח זכרי שהוא שומר הגבול, שיוצר סלקציה, כן, ואומר, אתה תיכנס, אתה לא תיכנס. לא נותן להשפעות לחדור למרכז האישיות ולחלל אותה מבפנים. אדם שהוא בעל נטייה נקבית, הוא חייב ללמוד להשתמש בשכל. ולסנן את ההשפעות. מי לנו? מי לצרינו? כן? שכל. מאוד מפוקח. לפקוח את העיניים טוב טוב, ולבדוק, כן? איזה השפעות לאפשר להם לחדור, איזה השפעות להרחיק. זה הסכנה של האדם הנקבי. הוא צריך להעמיד, מה? שופטים ושוטרים, כן. ודאי, ודאי. ודאי. ודאי בזוגיות גם אפשר להגיע למצבים של, כן, מצבים, מצבים של נקביים, כן? לפעמים זה יכול להיות אישה שמושפעת מבעלה יותר מדי, עד שהיא מגיעה למצב של אישה מוכה, כן? אין לה כבר את הצד הזכרי. אישה גם יכולה להיות יותר מדי נקבי. גם אישה חייבת לגלות את הצד, כן, הפעיל שלה, כדי להגיד לאיש עד לכאן. ואיש צריך להיות לגלות את הצד הנקבי, כדי לא להשתלט על האישה. כן? יש פה מערכת מעניינת מאוד, שדורשת איזון מופלא, כן? בתוך מערכות יחסים בכלל, כן? של צדדי קבלה והשפעה. צריך להקפיד על זה מאוד. כן, ודאי. התוכחה. כלי עוצמתי, כן. מי? המוכיח? 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 את בעל הרצון זה לא מעניין איך אתה משתמש בתוכחה.
אני לא יכול לבטא את זה להלכה שהבן אדם הוא בעל רצון מלא.
זה ודאי. לא, כן.
יכול להיות לזה השפעות הרסניות על מנת
יחסים. אתה צודק.
כי אפילו, בעיקר זוגים גם, כי באמת יכולת ההוכחה שלנו היא לא באמת, כמו שאמרת, שאין אולי בן אדם שיכול להוכיח, ואין גם בן אדם שיכול לקבל. צריך להיות בן אדם עם יכולת נקבית מאוד רצינית. ואם זאת היא לא מרוסקת, כדי שהיא בכלל תוכל להוכיח את ההכחה הזאת, זה לא בן אדם בכי שהוא חסר, אתה צריך להוכיח לבן אדם מאוד מיוחד, ולהיות
בעצמך
וגם כזה
מיוחד,
שרוב הסבירות שאין
לשני
הבחינות
האלה,
ואתה צריך מאוד מאוד
להיזהר
בתוכך.
נכון. זה הערה מאוד חשובה. אתה גם התרשמת כנראה מאוד מהסיפור שסיפרתי. מה אתה אומר, הוא הוכיח, אתה איתי או איתו? אתה מגונן עליי?
אני אומר, מרגיז אותי.
מה, אתה איתי?
אז לא, אתה לא יכול לענות בין הדרך סכינים בבטן, אתה חייב לבוא את זה ממש, כל השפעה שהיא מעבר לכל הכבלה, זה נקרא להשחיל. כי אני מנוע שאתה לא יורה עלינו את החומר ברמה שאתה מבין את זה, ברמה שאנחנו יכולים לספוג את זה,
אז חייבת. קודם כל, זה הערה חשובה, רק פה אנחנו נפגשנו עם מדרגתו של בעל הרצון. בעל הרצון הוא מדרגה כזו, שהוא אפילו עם המוכיח יותר מנוול ויותר חצוף, הוא לוקח ממנו. כן, את שבריר האמת שבפנים.
הבן אדם שאתה מתאר פה זה נתן שנמצא באיזון. איזון בין כוחות המשפיעים שלו ובין הכוחות הנקביים שלו. השאלה שלי, אם הנקודת האיזון היא שונה מאדם לאדם ובין מין למין. זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, אדם מטבעו צריך לתת יותר נטייה לכוח הפעיל שלו, כי זה הכוח הדומיננטי שלו. זאת אומרת, הכוח הפעיל הוא קטע קריטי אצלו, זה עניינו. הוא חייב את נקודת המשקל הנקבית. השאלה היא מה היחס בין, זאת אומרת, צריך תמיד להגיע לנקודת איזון כזאת שבסופו של דבר יהיה לי את הכוח הנקבי, אבל לא ברמה שתפריע על הכוח הפעיל, כי זה עניינו של האיש.
כן, היחס באופן כללי, היחס צריך להיות כזה. כן? היחס צריך להיות כזה. שכל פעולה, כן? בעצם אמרתי זה מקודם, מה אני חדש? כל פעולה זכרית, כל פעולה של השפעה, צריכה בעצם לסלול את הדרך, כלומר, שאני משפיע, אני בעצם משפיע ושולל, השפעה זה שלילה, להשפיע על מישהו, כן? להשפיע זה, כן? להסתער על משהו, להשפיע עליו, במובן של ההשפעה שאנחנו מדברים פה. השפעה זה לצאת להילחם נגד משהו. כל ההשפעות, כן? הן צריכות להיות השפעות ששוללות משהו, שמפריע לנקביות שלי להתאחד עם מקורה. זאת אומרת, אני צריך לראות על מי הסתערתי. על מי הסתערתי, כלומר, שכאשר הכדוריות הלבנות שלי בגוף מסתערות על איזה פולש, אני צריך לראות שהם לא הסתערו על איזה איבר בגוף שלי, כן? נכון? זאת אומרת, אם באמת הכוח המשפיע הוא מסתער על משהו שהוא אני, זה בעיה רצינית. אני צריך לזהות היטב על מי אני בעצם מסתער, את מי אני שולל.
כן,
מהי השמאל הדוחה שלי? אני דוחה משהו. אנחנו מתייחסים פה לכוחות המשפיעים ככוחות דוחים. כן? כוחות דוחים.
הכוח
הנקבי הוא מבחינת שמאל דוחה. הכוח? מבחינת האיש. רגע, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. אני פשוט חושש אנחנו לא נצליח... זאת אומרת, אנחנו עכשיו פותחים פה דיון, אנחנו פותחים פה דיון שצריך לברר אותו יותר, בדיונות אחרת נאבד 99% מהציבור. אני שומע לאן זה חותר, אנחנו צריכים לעשות פה כמה וכמה הקדמות, בלי ספק. זה לא יתאים לי עכשיו, אני אפילו, אני מעדיף, כן, שמה ש... אנחנו לא למדנו פה דברים פשוטים היום, כן? יש מה להוסיף על הדברים ומה לשאול. אתה לוקח אותנו למקומות שצריכים להתברר. לא נוכל לעשות את זה כרגע, לא נוכל לעשות את זה כרגע, ועדיף להשאיר את הדברים ברמת הבירור שהגענו עד עכשיו. אני מקווה שלא בלבלנו, שלא יצרנו מצב של חוסר בהירות, כן? פחות או יותר, נגענו במושגים שכל אחד יכול לקחת מכאן משהו שהוא במידה כזו או אחרת ברור לו, ובמיוחד ההיבטים המעשיים של הדברים, שכדי שהדברים לא יישארו ברמה, כל אחד יוכל לראות איך הוא יכול למשוך ולקחת את התובנות האלו למקום שבו הוא נמצא פחות או יותר. רק נסכים ברשותכם, אני קורא פעם אחת את הפסקה עד לאן שהגענו, כל אחד ינסה במהלך הקריאה להרגיש את החידושים שאמרנו מתוך המילים, מתוך המילים, כן? מאוד מאוד, מידה נאה היא לאדם שיהיה מלא רצון, אני מדגיש את המילים שעליהם התעכבנו, מלא רצון, הוא מבטל דעתו מפני דעת חברו, ודבר זה גורם שהוא נאהב לכל, כשהוא עושה כרצון איש ואיש, הוא עושה, הוא מיילד, אתם רואים? הוא עושה, כן? רצון יראה ויעשה, הוא עושה אנשים, הנפש אשר עשו בחרן, זה לא דייקנו, אבל אולי אפשר כאן, כן, אולי להוסיף את זה, כשהוא עושה, כרצון, וכאן גם עושה את הרצון, והאיש הזה קרוב מאוד לדרכי התשובה, כי כשהוא אוחז במעשה הרע, הוא בא חברו להוכיחו, מתרצה מיד לעזוב הרע, הוא חוזר למותר. המיידיות שיש כאן, זה מין מצא את מינו. רק נשלים לצורך העניין, אם נרצה להשלים את המהלך, אין, אי אפשר שלא להסביר, הוא מתרצה מיד לעזוב הרע וחוזר למוטב. למה זה מיד? למה זה כל כך מהר? יופי. יפה, כי זה מהר, כי זה כבר, כל הרצון הכללי כבר מוכן מתחת לפני השטח. מה שחסר זה רק את הרצון המעורר. נמצא שהמוכיח פה הוא בתפקיד זכרי, נכון? והוא מעורר את הצד
הנקבי
שבי. אבל למה הצד הנקבי לא הופיע? כי היה פה עדיין בחינה של צל שלא אפשרה לו. יש פה איזו חסימה. האחיזה במעשה הרע זה נגיעת יצר הרע באותו אדם. מה צריך כדי שהנגיעה הזאת תסתלק? צריך רצון זכרי, המוכיח, שיפגוש את הרצון הנקבי שבתוכי, ואז ברגע שארי ולביאה נזקקים זה לזה, אוי למי שמטיל תליתו ביניהם. כלומר, הרע שאוחז בחיצוניות הוא מתנדף כערף עין. למה? כי יש פה חתן לקראת קלה. יש פה את הרצון המשפיע, המוכיח, הרצון הנקבי שעומד מוכן להתלקחות, יש פה התלקחות חזקה, והרע, כן, תרב ומיד נושר ונעלה. זה סיבת המיידיות שיש כאן, כן? זה כמו לקרב חום לחבית חומר נפץ. הרצון הנקבי הוא חבית חומר נפץ, כן? שכאשר השכר מגיע, אז יש התקרבות ותשוקה אדירה בין שני הרצונות, ונשלם העניין. טוב, נעצור כאן. שאלה, מכילה שבה הצלחנו לעלות לשאלה, אם אפשר לשאול את השאלה בשיעור הבא, אנחנו נשיב עליה.